אני מבינה ששם כבר יש אנשים שהיו קצרים בזמן וצריכים לחתום, אז אבל כדאי מאוד מאוד לכל מי שחותם, ובכל זאת יש לכם שעה לתת מראה, עדיף לשמוע את ההסברים על התוכניות ואחר כך לחתום, וגם להוסיף את ההסברים שלכם. זה ממש ההתנגדות שלכם, המסמך שלכם יהיה הרבה יותר אפקטיבי. טוב, אני עוד לא ככה, אז אנחנו נתחיל. שלום. טוב,
שתוכל לפני שתדבר. מה? אבל ישיבת פרצה, בגלל זה הצלחתי לבוא.
ערב טוב, ותודה לכל מי שהגיע וטרח, לא, ממש לא ברור מאליו. לפני שבוע קיבלתי מקולגה שלי בירושלים, סיפר לי על איזשהו מאבק ירושלמי שהגיעו לחתום 10,000 ירושלמים. אז הצחיק אותי מאוד, אנחנו מקווים להגיע לכמה מאות, אנחנו חיפאים לא כל כך מתורגלים לעניין הזה. אז קודם כל אני חייבת להוריד את הכובע בפני מי שנמצא כאן. הדבר הנוסף שאולי חשוב להגיד זה שאנחנו קיבלנו השבוע הודעה שעומדים להאריך את משך זמן ההתנגדויות בעוד חודש. אנחנו היינו מאוד לחוצים לסגור את כל אירועי ההתנגדויות מיד אחרי הפסח, אבל היום אנחנו יודעים שיש לנו עוד חודש, ולכן אנחנו נארגן עוד כמה אירועים כאלה. אנחנו נודיע להם, כנראה שאחרי יום העצמאות, וכל מי שפספס, כל מי שלא יצליח להגיע, חברים, חוזרים מחופשות, יוכלו להגיע. וגם מאוד מאוד חשוב שאתם תספרו על זה אחר כך לחברים, מכרים, ופשוט תזרקו אותם מהקורסה. שעה אחת בערב לא יקרה שום דבר, לזרוק אותם מהקורסה, ממילא אין מה לראות בטלוויזיה, להגיע זה ממש חשוב. אז תכף אתם תשמעו על מה מדובר, ואני אנסה לעשות את זה לא ארוך. אחר כך שאלות ותשובות, מי שירצה, וגם תוכלו תוך כדי, ברגע שאתם כבר הבנתם, להתחיל למלא את הטפסים ולחתום, להגיש את המסמכים שלכם. על הניירות האלה חייב לחתום עורך דין, עורכת דין, יש לנו פה שלושה שהגיעו. אז זה מאוד משמעותי, לא לחתום על הנייר ולהשאיר אותו וללכת, כי זה הולך לפח הזבל, אוקיי? רק מסמך שחתום תצהיר עם עורך דין הוא משמעותי. קודם כל, אני מניחה שמי שהגיע לכאן מכיר אותי, שמי עינת קליש רותם, ואני יושבת ראש סיעת חיים בחיפה. אנחנו יצאנו עכשיו בקמפיין מאוד גדול לעצור את מה שאנחנו קוראים התוכנית הרביעית של מפרץ חיפה, שמבחינתנו זה המסמר האחרון בארון שנקרא חיפה או מפרץ חיפה. אנחנו פועלים כבר שנתיים, שלוש שנים להבין לעומק את מה שקורה במפרץ חיפה, ואני תכף אתאר את זה בכמה מילים. עוד דבר שחשוב לי לומר, התהליכים האלה במוסדות התכנון שעכשיו למעשה פתחו איזשהו חלון הזדמנויות מאוד מאוד קצר עבורנו כציבור להגיד מה אנחנו חושבים, התהליכים האלה הם תהליכים דורסניים מאוד, והסיכוי באמת לשנות שינויים שהם מרחיקי לכת, הסיכוי הוא מאוד קטן. אבל אני רוצה כן להסביר דבר שהוא מאוד משמעותי. בואו לכל המצטרפים, תודה שהגעתם, ויש פה כמה כיסאות. קצת להבין על התהליכים האלה. יש עוד, ברוכים הבאים. קשה מאוד לשנות תהליכים, ואלה תהליכים שמגיעים מהממשלה, קשה מאוד. אבל צריך להבין שני דברים. אחד, ברגע שיש קול צעקה מאוד גדול מחיפה, ואנחנו מקווים שיהיה לא רק מחיפה, אנחנו פועלים היום גם מחוץ לחיפה, עם עוד אוכלוסיות שהולכות להיפגע מאוד מהתוכנית הזו, ברגע וועדות התכנון, הוועדה המחוזית והמועצה הארצית יבינו שיש לציבור עניין בתוכנית הזו, אז התהליך הופך להיות קצת יותר איטי. זה למעשה קצת קונה לנו זמן. הדבר הנוסף שצריך להבין, שאם אנחנו לא מקיימים היום את השלב הזה, שהוא מותר על פי חוק, למעשה החוק לא רק שהוא מאפשר לנו, הוא מבקש מאיתנו להתערב אם יש לנו איזושהי בעיה בתוכנית. אם אנחנו לא נעשה את זה כמו שצריך, אנחנו לא נוכל, או יהיה לנו הרבה יותר קשה אחר כך בהליכים משפטיים. ואחד הדברים שאנחנו בודקים היום, זה איך אפשר לעצור גם את כל התוכניות האלה בהליכים משפטיים, במילים אחרות בבגץ. אם אנחנו נחליט שהתהליך הזה, שהוא תהליך פורמלי, הוא לא משמעותי ואנחנו לא עושים אותו בצורה יסודית, אחר כך כשאנחנו נרצה לעבור להליכים המשפטיים, לא יתייחסו אלינו ברצינות. ולכן אנחנו מייחסים הרבה מאוד רצינות להליך הזה. אנחנו קראנו לתוכנית הזאת בצחוק אולי ריביירה או חולרה, אבל לא בצחוק, תיירות אין וזיהום אאוט. ואני אסביר תכף את מהות התוכנית בשביל שאתם תוכלו להבין יותר לעומק למה אנחנו מגדירים בכזאת קיצוניות בסך הכל תוכנית אחת. אז קודם כל, מי ששמע אותי ומי שלא, אני אחזור. היום במפרץ חיפה למעשה מקדמת מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מקדמת שלוש תוכניות מאוד גדולות שכולן קשורות עם התעשיות הכימיות, הפטרוכימיות. אחד זה נמל הדלקים, שהוא כבר היום נמצא בבנייה. השני זה בתי הזיקוק, הרחבה של בתי הזיקוק, ואני תכף אסביר כמה מילים על כל תוכנית. התוכנית השלישית, קרקעות הצפון, שזה המחסנים של הדלקים. כל שלוש התוכניות האלה עומדות לגדול באופן מאוד משמעותי, ותכף אתם תראו. והיום התוכנית הרביעית שהופקדה לפני חודש, למעשה זה תוכנית החיבורים. זו התוכנית שמחברת את כל המערכת הזאת ביחד. והיום למעשה אתם רואים כאן מהאיור שלנו ששלוש התוכניות שהצגתי קודם, אנחנו אולי במקרה הטוב במלחמת מאסף. רוב הסיכויים שאת התוכניות האלה כבר החמצנו את ההזדמנות, ולכן בגלל זה אנחנו החלטנו לעשות קמפיין מאוד יסודי על התוכנית הרביעית, כי היא זאת שקושרת את כל התוכניות ביחד. אבל צריך להבין, הנמל אושר, בתי הזיקוק אוטוטו מאושרים, וקרקעות הנמל הזה אושר ובבנייה, הנמל הדלקים, אני תכף אתאר את זה, וקרקעות הצפון גם דקה לפני אישור. התוכניות האלה, הסיכוי לעצור אותם קלוש ביותר. אחד הדברים שיצא לנו להבין בערך לפני שנתיים, זה למעשה אחרי שלמדנו את כל התוכניות, הסתכלנו על כל התוכניות כמכלול, כמקשה אחת, הבנו שיש מה שאנחנו קוראים שרשרת ייצור תזקיקי דלק במפרץ חיפה, ולמעשה כל הצמתים בשרשרת הזו, כל המוקדים של השרשרת כולם הולכים לגדול. הדלקים מגיעים לכאן כדלק גולמי, הם מגיעים אחר כך לבתי הזיקוק ועוברים זיקוק, אחר כך הם עוברים למחסנים, אחר כך הם יוצאים לנמל של הדלקים, ואחר כך הם עולים על אוניות ויוצאים לחוץ לארץ. אוקיי? מגיע לפה דלק גולמי, יוצאים תזקיקים, בינתיים במפרץ חיפה מאבדים, מזקקים את כל הדלקים. אחד הדברים שאנחנו הבנו וחקרנו לעומק, ויש לנו קבוצה בחיים בחיפה, קבוצה שבאמת יושבת ולומדת את התוכניות לעומק, קבוצה מאוד רצינית של אנשי מקצוע, אחד הדברים שאנחנו פתאום הבנו זה את התמונה הרחבה. עכשיו צריך להבין שהיום ממשלת ישראל וועדות התכנון לא מוציאות תוכנית רחבה לכל מפרץ חיפה. אף אחד לא בא ואומר, תושבי חיפה יקרים, זה מפרץ חיפה, זה מה שהולך להיות כאן, תסתכלו, אתם רוצים, אתם לא רוצים, מה דעתכם? זה לא קורה. מה שעושה הממשלה, ומבחינתה, בחוכמה רבה, מבחינתנו זו בעיה, שהיא מחלקת את התוכניות האלה להרבה הרבה הרבה תוכניות קטנות. והסיכוי שבן אדם מהיישוב שהוא לא מצוי בתוכניות, את כל תוכנית זה ספר, כן? ספרים. בן אדם מן היישוב שלא מכיר את התוכניות האלה לא יכול בכלל לנסות להבין מה כל התוכניות האלה אומרות ביחד. עכשיו אני הזכרתי פה רק שלוש תוכניות, אבל יש יותר, הרבה יותר. אנחנו גם מכירים את התוכניות האחרות. ולמעשה מה שקרה זה שהממשלה הייתה אמורה לבוא עם תוכנית אחת רחבה לכל מפרץ חיפה. היא התחילה להכין תוכנית כזו, היא נקראת תמ"א 30, תוכנית מתאר ארצית מספר 30. התוכנית הזאת מעולם לא אושרה. היא לא אושרה כי באמת התחילו הרבה מאוד מריבות וקונפליקטים. שמו אותה בצד, ומאותו רגע התחילו לחלק את התוכניות להמון המון המון תוכניות קטנות. ומה שקורה בתוכניות קטנות זה שכל תוכנית נראית על פניו נפלאה. כמו שאמר לי השר להגנת הסביבה לפני חודשיים במועצת העיר, שלושה חודשים, הוא אמר לי, מה את רוצה? אנחנו הולכים לבנות מתקנים חדשים. את רוצה להתקע עם המתקנים מימי הבריטים? לא, אני לא רוצה את המתקנים מימי הבריטים, אבל כשאני מסתכלת על זה שאתם מגדילים את זה ומגדילים את זה ומגדילים את זה ומגדילים את זה, אז אני רוצה להבין מה הולך להיות פה במפרץ חיפה. מה שעוד חשוב להגיד, כשאנחנו הבנו את התמונה הרחבה, אנחנו פנינו עם זה לכמה חברי כנסת, והחברי כנסת, ואנחנו הגענו אז עד למירי רגב שהייתה יושבת ראש ועדת הפנים. מירי רגב, אני חייבת לומר לזכותה שהיא ארגנה, אנחנו בלי דעות לכאן או לשם, אני כן רוצה לומר שהיא יזמה ישיבה בכנסת על הנושא של מפרץ חיפה, מה העתיד של מפרץ חיפה, וזו הייתה עבודה באמת עקשנית שלנו, ואנחנו הגענו לא רק אליה להרבה מאוד אנשים, והיא מינתה את חבר כנסת דוב חנין להיות יושב ראש הוועדה, ועדת המשנה לנושא של מפרץ חיפה. והיום מה שאנחנו קוראים שרשרת ייצור הדלקים של מפרץ חיפה, הראייה הכוללת, זה חלק מהמסמכים הרשמיים שיושבים בכנסת במסגרת העבודה הזו. עכשיו אחד הדברים, ואני חייבת פה לתת לזכותה, שאחד הדברים שהיא עשתה זה שהיום כל הנושא של מפרץ חיפה לפחות הגיע לכנסת ומוצהר כבעיה. זה לא אומר שיתפלו, זה לא אומר שהממשלה מתייחסת לזה, אוקיי? צריך להבין פה את הפוליטיקה, אבל לפחות הכנסת מודע שיש פה בעיה.
מה קורה עם מתווה הגז?
תכף, אוריה, בסוף שאלות, זה כן מחובר. אז ככה, אז הזכרתי שלוש תוכניות, השלב הראשון, ואני מתחילה מהתוכניות שכבר אין מה לעשות איתן, בשביל שתבינו את החשיבות של התוכנית הספציפית הזו ולמה כאן כן עוד יש משהו שאפשר לעשות. השלב הראשון שכבר אושר זה הנמל. אני לא רוצה לדבר על הנמל, בונים אותו היום, מי שעוקב, מי שרואה, מי שעובר במפרץ רואה את הנמל בבנייה. אבל כן אני רוצה לתאר לכם שבתוך הנמל הזה, הנמל זה הלשון הירוקה שנמצאת, לא יודעת אם אתם רואים פה את הזה של העכבר, אבל הלשון הירוקה שנמצאת כאן לא רואים. זה הנמל שהולך להיות, לקום, והולך לסתום חצי מהמפרץ. אבל מה שיותר חשוב זה הכתם האדום שנמצא צמוד אליו, שזה נמל הדלקים. נמל הדלקים הולך להיות גדול, הרציף שלו פי שניים מהנמל הקיים, הרבה יותר עמוק, ויאפשר עגינה של אוניות משני הצדדים שלו. מתמטיקה של כיתה ב' פחות או יותר מגלה שהאוניות שיכנסו לנמל הדלקים ויוכלו להוציא דלקים לחול הן גדולות פי שישה בנפח שלהם. כלומר, מהנמל הזה, צריך להבין, הנמל הזה זה הברז של הדלקים שיוצאים לחול. עוד נתון שחשוב לדעת, שהיום בערך מחצית מההכנסות של בתי הזיקוק מגיעות מייצוא. אוקיי? הם לא, רוב התוצרים של בתי הזיקוק לא משרתים את מדינת ישראל. הם בוודאי לא משרתים רק את תושבי חיפה. אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו מוכנים לשלם בבריאות שלנו בשביל כל מדינת ישראל. אבל זה לא הסיפור. חצי בכלל מגיע למדינות אחרות, יוון, קפריסין, והרוב לטורקיה. עכשיו, לפני כמה שבועות קמה השדולה למען מפרץ חיפה, ואני שאלתי במפורש את האיש המשרד להגנת הסביבה, כמה מהתוצרים של מפרץ חיפה משרתים את מדינת ישראל וכמה משרתים מדינות אחרות. והוא אמר שזה נע בין 50% ל-85% לייצוא. בין 50% ל-85% מהדברים שמייצרים במפרץ חיפה לא משרתים את מדינת ישראל. צריך להבין שאנחנו מדינת עולם שלישי שמזקקת ומייצרת פטרוכימיה למדינות נאורות. אוקיי? זה נתון שחייבים לדעת, וזה אנחנו קיבלנו, כמו שאומרים, מפי הסוס. אז התוכנית הזאת, לצערנו הרב, אושרה, אבל נמל הדלקים עדיין לא תוקצב, ואחד הדברים שהיום אנחנו בודקים זה איך להגיע לוועדת הכספים, ומנסים לייצר כמה שיותר קשרים. הבעיה היא שעד שנגיע לוועדת הכספים כבר התחלפו שם אנשים 10 פעמים, אבל זה גם צריך להגיע וגם צריך לעשות לובי שם מאוד גדול בשביל לא לתקצב את הנמל. זה הזכרתי קודם, בתי הזיקוק ספציפית, בתי הזיקוק ביקשו לגדול פי 3. אלה היו תוכניות של בתי הזיקוק במקור. היום בגלל עררים שהגישו כמה פעילי סביבה חיפאים נמרצים ויקרים, שיום אחד יצטרכו לקרוא פה רחובות על שמם, היום בתי הזיקוק עומדים באמת בבעיה מאוד קשה, וכבר מתחילים לדבר בשפה אחרת, אבל כרגע כל הדיונים במועצה הארצית ובוועדות הערר זה דיונים משפטיים פטלטלים שאף אחד לא מבין מה הם רוצים ומה הם לא רוצים. אנחנו עברנו, לפחות אנשי הכספים שלנו עברו על כל הדוחות הפיננסיים של בתי הזיקוק, ואחד הדברים שאנחנו ראינו שמדובר בחברה שחייבת להתרחב, חייבת לגדול בשביל להישאר כלכלית וכדאית ורווחית. והיום למעשה, מכיוון שהתצרוכת הישראלית לא הולכת לגדול, אנחנו 8 מיליון נפש, אנחנו לא עומדים לצמוח באופן דרסטי, הגידול של בתי הזיקוק, אנחנו יודעים בוודאות, לא הולך לשרת אותנו. ומקודם אורי שאל מהקהל האם הולך להיות קשר למתווה הגז. אז ככל הנראה כן, בגז מצאו כמויות אדירות של נפט שנקרא קונדנסט, והוא כנראה יגיע גם כן לבתי הזיקוק, והוא נפט הרבה יותר נוח וטוב לתעשיות, אבל הוא הרבה יותר מזהם. אז יכול מאוד להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בסופו של דבר מזקקים את הדלקים שיוצאים היום ממאגרי הגז. התוכנית הזאת היום גם כן בישורת האחרונה, צריך להבין אם אותם גופי סביבה שהגישו את ההתנגדויות ואת העררים שלהם לא יצליחו במהלך הזה, אז זאת הולכת להיות עובדה מוגמרת. הפרויקט השלישי, שזה קרקעות הצפון, אלה המחסנים של הדלקים, צריך להחזיק אותם איפשהו, צריך לשמור עליהם לפני ששולחים אותם באוניות לחול. היום יש במפרץ חיפה חווה שנקראת חוות המחלים, ליד קריאת חיים. היא רובה לא מתפקדת, רק בערך רבע מהשטח שלה מתפקד. יש עוד חווה ליד טבעון, באלרועי. ולמעשה רוצים, על זה היה לי את הוויכוח עם השר להגנת הסביבה, שהוא רוצה לבנות מתקנים חדשים. המתקנים האלה כולם דולפים לתוך האדמה, הזיהום של הקרקע שיש שם זה משהו בלתי נסבל, הכל רקוב, זה הכל מימי המנדט. עכשיו צריך עוד לדעת, ואנחנו ישבנו עם בכירים בתשן, שזו חברת תשתיות נפט ואנרגיה. זו החברה למעשה שמנהלת את כל העברת הדלקים במפרץ חיפה. היום למעשה הם זקוקים ל-600 דונם של מחסנים, ומדינת ישראל מבקשת בתוכנית שלה 1,200 דונם, פי שניים. שאלנו אותם למה? זה מה שהמדינה רוצה, הם לא מתווכחים. הם בסך הכל השליח, אוקיי? עכשיו אני שואלת אתכם, אם הולכים להגדיל את מפעלי הזיקוק, אם הולכים להגדיל את הברז, את השיבר ששולח את הדלקים לחול, ואם הולכים להגדיל את המחסנים, חידה, מה הם רוצים לעשות? כנראה שלהגדיל את כל הייצור של הדלקים. כשאני הגעתי, אנחנו הגענו עם זה לשר להגנת הסביבה לפני כמה חודשים, ואמרתי לו, אדוני הנכבד, זה הולך לגדול, זה הולך לגדול, זה הולך לגדול, בוא תסביר לנו מה קורה כאן, ואם הכל הולך לגדול, אז כנראה רוצים לזקק יותר, ואם רוצים לזקק יותר, אז כנראה שיהיה יותר זיהום. אז הוא לא התכחיש, ואז הוא אמר, כן, יכול להיות שייצרו יותר, אבל זה לא אומר שהזיהום יגדל. אז זו הייתה הטענה שלו, ואז הוא אמר לי, תוכיחי לי שאם מגדילים את הייצור, גם הזיהום יגדל. תוכיחי לי. אז אמרתי לו, סליחה אדוני, התבלבלת, אני לא צריכה להוכיח לך כלום, אתה צריך להוכיח לי שאם אתה תגדיל את הייצור, אז הזיהום לא יגדל. אבל פה התחיל הפיצוץ, ומי שנכנס לאתר שלנו, לפייסבוק, יכול לראות איך הפיצוץ הזה הלך והתקדם. באותו רגע שאני ביקשתי את עזרתו לעצור את ההגדלה של כל התעשיות, פחות או יותר באותו רגע השיח בינינו השתנה. גם התוכנית הזאת, לפני חודש, קיבלה את התקציב, אישור התקציב של שר האוצר, החיפאי הנפלא שלנו, שאישר היום גם כן להעביר כספים לכל לחוות המחלים האלה. דרך אגב, השר להגנת הסביבה מתכחש לתפקיד שיש לו בעצירת המפעלים, אבל יאמר לזכותו של שר הבריאות ליצמן, שישבנו אצלו גם לפני פחות מחודשיים, והוא ביקש לדבר איתי, והוא שמע על התוכניות, ואחד הדברים שאנחנו קיבלנו, אנחנו ישבנו בפגישה מאוד מאוד מצומצמת איתו ועם פרופסור גרוטו, שהוא האחראי למעשה על חשיפת כל המידע שיצא לתקשורת בשנה האחרונה על מצב הבריאות. ואחד הדברים הנפלאים, אני מקווה, זה שמשרד הבריאות היום הוא שחקן מאוד מרכזי גם כן במוסדות התכנון, והם עד היום הוכיחו מידה מסוימת של אומץ לב שלא ראינו באף משרד ממשלתי אחר. אז אנחנו תולים בהם תקוות מאוד גדולות, וזה לא הולך להיות פשוט פוליטית. הייתה לנו שיחה מאוד מעמיקה על כל המערכת הפוליטית, והאם יש לו או אין לו כוח לעזור. אבל מצפונית אין לי ספק שיש להם והם הולכים לעשות את זה. וזאת התוכנית הרביעית, ואני אנסה תכף אתכם. זאת תוכנית חיבורי הנמל, ולדעתי יש לי פה כזה, אבל אני לא צריך להוציא את זה עכשיו, לא חשוב. זאת תוכנית חיבורי נמל המפרץ, ולמעשה התוכנית עכשיו שאנחנו באים להתנגד לה, זה התוכנית שמכניסה את כל המערכת הזאת לשטקר. מה? יש לכם איזה לייזר?
לא,
לא, לא, את לא תמצאי. לא, לא, לא חשוב.
שכחתי להוציא.
כן, דקה, דקה. יהיה לי יותר קל להסביר לכם, זה חשוב.
את יודעת, ליצמן אמר שהוא יש לו יתרון כשאין לו פריימריז.
רואים את זה בכלל?
הוא מדבר יפה לנשים.
יהיה, הצליח, טוב. אתם יכולים לראות כאן את נמל הדלקים. סליחה, זה נמל הדלקים, זה הנמל. הנמל הולך להיבנות בשני שלבים. והתוכנית למעשה היא התוכנית שמחברת, שימו לב, זה פארק הקישון, התוכנית שמחברת את הצינור, את הפרוסדור של כל המערכות של צנרות, של מסילות רכבת ושל כבישים, שהכל הולך להיות מחובר ביחד. עכשיו תדמיינו לכם שאתם טיילים לכם בפארק הכרמל וראיתם איזה מין מקום מקסים כזה עם נוף מהמם, ואתם מתיישבים שם ושמים מחצלת ואחר כך בונים גדר קטנה ואחר כך איזה שכחה ואחר כך אתם מחליטים לבנות קיר כי יש רוח ואז בניתם בית, ובסוף אתם באים לממשלת ישראל בטענות, סליחה, אנחנו רוצים חשמל? אנחנו רוצים כבלים? טלפון? כן? אנחנו רוצים את כל התשתיות. זה פחות או יותר מה שהממשלה עושה כאן. אפשר לקרוא לזה גם חומר מגדל, זה איזה מין ורסיה מודרנית מופלאה בעיניי, לאיך, ולא סתם הם מחכים את זה לתוכניות תוכניות, מאשרים את זה, מאשרים את זה, מאשרים את זה, ועכשיו למעשה רוצים לחבר את כל המערכת הזאת לשטייקר. התוכנית היא נראית כאן, תכף אתם תראו אותה, פה נמצא שדה התעופה, ולמעשה המערכת הזאת הולכת לחבר את נמל הדלקים עם החלקים הדרומיים, קצת דרומית לבתי הזיקוק ולקרקעות הצפון, ולהמשיך עוד דרומה לאתר חגית ודרך אזור כביש 6, אחר כך לכל הדרום, לכל מערכת הגז שהולכת לקום עלינו, לטובה או לא לטובה. חשוב עוד לראות, שימו לב, זה מסלול שדה התעופה היום, זה כאן הוא נמצא, ושימו לב שהכבישים והמסילות רכבת נכנסים לתוך התוואי של שדה התעופה ויוצאים ממנו. הכביש למעשה יכול ללכת ישר במקביל למסלול של שדה התעופה, אבל הוא לא, הוא נכנס לתוך שדה התעופה ויוצא בחזרה. לא יודעת אם אתם רואים את זה. דרך אגב, התוכנית הזאת פורסמה בקיץ האחרון על ידי חברת יפה נוף, זאת חברת בת של עיריית חיפה, וכשעיריית חיפה אומרת שהיא לא יודעת מה פתאום וזה, אז רק שתדעו שזה לקוח מתוך האתר של חברת בת של עיריית חיפה. פה אתם יכולים לראות את המסלול, ואתם יכולים לראות כאן, זה הקו הכחול. הקו הכחול למעשה אומר, זאת התוכנית, פה הולכים כל הדבר, זה הולך להיות מלא עם צנרות, עם מסילות ועם כבישים, הרבה יותר מסעיות כמובן שיכנסו לנמל. ושימו לב שהקצה של, של המסלול נמצא כאן, והמערכת נכנסת, תופסת את הקצה, את מה שהשטח היחידי שנמצא בקצה של המסלול. ופה צריך להבין משהו, במסגרת התוכנית הזו מעריכים את מסלול שדה התעופה ב-226 מטרים, אבל זה נעשה לצורכי בטיחות בלבד. זה לא ישנה שום דבר לטיסות, לסוג הטיסות, למטוסים, מי יוכל ללחות פה, מי לא יוכל ללחות פה, ובטח לא לחברות תעופה, שלאף חברת תעופה בעולם היום אין אינטרס לעבוד עם שדה התעופה שהוא שדה תעופה כושל. עכשיו, אנחנו דיברנו בלי סוף עם מנכ"ל שדה תעופה שפרש לפני חודש, 30 שנה הוא היה מנכ"ל של שדה התעופה, ואחד הדברים שהוא אמר, והוא חזר ואמר, זה ששדה התעופה היום הוא לא חי והוא לא מת. שיחליטו, או שיהרגו אותו, או שיתנו לו לחיות, אבל היום הוא לא זה ולא זה. עכשיו, אנחנו בפגישות שלנו עם כל בכירי חני, חברת נמלי ישראל, דרך אגב, כדאי שתכירו את ראש העיר שלכם, חברת נמלי ישראל, זה ראש העיר אמיתי בחיפה. אנחנו ישבנו ודיברנו עם בכירי חני, ואמרו לנו, חלקם לפחות, שיש עניין מאוד גדול בשטח של שדה התעופה. היו אפילו מאמצים לקנות את השטחים, זה הנדלן הכי משמעותי שיש במפרץ חיפה. ואנחנו שמענו, לא משנה, מפי אחד שמענו שהם לא רוצים, מפי אחד שמענו שהם כן רוצים. אנחנו יודעים שהעסקה נפלה, אבל היו דיונים לקנות, לרכוש את הקרקעות של שדה התעופה. זה הנדלן, עתודת הקרקע הכי טובה שיש היום במפרץ חיפה. עכשיו צריך להבין, ברגע שהתשתיות יעברו אי אפשר לעולם להאריך את המסלול. עוד דבר שצריך לדעת זה שבעבור עוד 300 מטרים בלבד עד הים, עד הקצה של הים, אם המסלול היה מגיע עד לנקודה הזו, היינו מחוברים עם כל אירופה, עד לכאן בלבד. היינו מחוברים עם כל אירופה. פה יש לנו טבלה שעשה דוקטור אלידה, נמצא פה, אני חושבת, ראיתי אותו קודם, בקבוצה שלנו, שגם במקרה טייס חובב, ובדק לנו את כל הטווחים וסוגי המטוסים והיעדים שיכולים להיות. אם היו לנו בסך הכל 300 מטרים נוספים, אנחנו לא מדברים על לבנות שום דבר, זה שדה קטן, לא מדובר פה על שום שדה גדול. אז תסתכלו, יש פה את רומא, ונציה, פריז, אמסטרדם, ברצלונה, קופנהגן, סנט פטרבורג, לונדון, אוסלו, דבלין, יש פה כל מיני יעדים, 300 מטרים. אבל התוכנית הזו למעשה מסנדלת לעולמים את היכולת של שדה התעופה לגדול. עכשיו, אחד הפחדים שלנו זה שהמעשה הזה למעשה ייבש את שדה התעופה. והתהליכים האלה הם תהליכים ידועים. ברגע ששדה התעופה לא מתפקד והוא לא כלכלי, אז מוצאים דוחות כלכליים, מראים שהקרקע שמה לא משרתת את, 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 את יעדה, שאפשר להפיק ממנה יותר, מוכרים אותה, ואז השטחים האלה יעברו למה שבאמת צריך במפרץ חיפה, שזה עוד תעשייה, עוד מקולות, עוד אולי מפעלים מזהמים, מי יודע? זה חלק מהסרטוטים שאנחנו עשינו, שדוקטור אלידה עשה, לעשות בדיקה, לראות את ההתנגשות שיש בין תוספת של סך הכל 300 מטרים לבין התוכנית שהיום הופקדה. ושימו לב, יש לנו חפיפה של בסך הכל 113 מטרים. על זה כל המלחמה, וזה מה שישנה. ואנחנו לא סתם קראנו לזה ריביירה או חולרה. שדה תעופה, יש אנשים שאומרים שהם מטוסים וכולי, כן, שעושים רעש, זה נכון, אבל מטוסים גם מביאים היום הרבה מאוד מקומות עבודה ותיירות ומלונות ומסעדות וחופי ים ועוד כל מיני דברים שכל עיר בעולם שטיפה מכבדת את עצמה יודעת שהיא חייבת שיהיה לה. ולעומת זאת, דלקים ומחסני דלקים ומקולות זה לא בדיוק משהו שמביא פריחה כלכלית לעיר. ולכן אנחנו לא סתם באים ואומרים שיש לה השפעה הזאת לכמה מאות מטרים בודדים, הולכת להיות השפעה מכרעת, האם בכלל יש עתיד לתיירות בעיר הזו, או שהעיר הזאת מיועדת להיות רק פטרוכימיה ורק תעשיות כבדות ומזהמות. תכף אם תרצו אחר כך שאלות יותר ספציפיות, כי יש בטוח הרבה, וזה לא סתם אנחנו שמים את זה כאן או כאן. אחד הדברים שאנחנו הולכים לדרוש מהמדינה זה לא לחסל את הסיכוי גם לעתיד כלכלי אחר לעיר חיפה. לפני שאני עוברת לאיך אפשר לעזור, אלה הנקודות. עכשיו אני חוזרת למסמך של ההתנגדות. במסמך הזה אנחנו השארנו שלוש נקודות ריקות, 3, 4, ו-5. אנחנו עומדים להוציא מסמך התנגדות מאוד מעמיק ומקצועי, שלא רק אנחנו נכתוב אותו, אלא גם אנשי מקצוע נוספים יחד איתנו. זה מה שאנחנו עשינו עם תוכנית המתאר של חיפה, ואנחנו גם שמענו אחר כך דיווחים ממשרד הפנים, שבאמת המסמך שלנו היה כל כך מקצועי, שהם היו חייבים להתחיל לתת תשובות אמיתיות. זה לא היה משהו שאפשר לעבור עליו בסדר היום. ובמסמך הזה אנחנו הולכים לחלק לכמה סעיפים מרכזיים. עכשיו, אלה הולכים להיות פחות או יותר הסעיפים שלנו. אנחנו ממש ממש בקצרה, חשוב לנו להסביר לכם ולמה. כי כשאתם ממלאים את הטופס, אנחנו נשמח קודם כל שתכתבו בראש במספר 3, אני תומך או תומכת, מצטרפת להתנגדות של חיים בחיפה. כי זה למעשה נותן לנו גיבוי, זה אומר שאנחנו מגישים את ההתנגדות שלנו, אנחנו, אם נגיש אותה עם עוד 300 איש או 500 איש או 700 איש, יש לזה משמעות. אבל מעבר לזה, הסעיפים הבאים אחר כך, אנחנו רוצים שאתם תכתבו בכתב ידכם את הטיעונים האישיים שלכם, הסיפורים האישיים, חס וחלילה, אני מקווה שכולם בריאים, אבל מחלות, היכרות עם אנשים שחולים, בעיות אחרות, נדלן, ערך נדלן, אם מישהו גר בסביבה, לא, חשש. במידה ואנחנו באמת נמשיך הלאה גם לערוצים המשפטיים, למסמכים האלה יכולה להיות משמעות אחר כך. כי כשמגיעים לבית משפט, ובית משפט אומר, אבל סליחה, יכולתם לפני שנתיים לדבר, למה לא דיברתם? אז אנחנו, אתם תוכלו להוציא את המסמך ולהגיד, הנה כן, אנחנו באנו ואנחנו דיברנו. עכשיו, בסעיפים האלה תכתבו את מה שאתם מוצאים לנכון. נסו לקשור באופן אישי את החיים שלכם, את מה שקרה לכם, היבטים של בריאות, של איכות חיים, של נדלן, של לא משנה מה שלא יהיה, לסיפור הזה של מה שקורה במפרץ חיפה. ואתם יכולים גם לקחת את אחד מהסעיפים שכתובים פה, ואני תכף אחזור עליהם ממש בקצרה, ולהתמקד באחד מהם, בשניים מהם, מה שאתם רוצים, מה שמדבר אליכם. לא חייבים להסכים עם כל הסעיפים, אפשר רק עם חלק, ואתם יכולים לכתוב באמת מה שאתם רוצים. חשוב לנו שכל נוסח יהיה אחר. ברגע שכל נוסח אחר, הם צריכים למנות חוקר, מישהו צריך לשבת ולקרוא, מישהו צריך לזמן אתכם, הם צריכים לתת לכם זמן. דרך אגב, מי שממלא את המסמכים, הוא יקבל זימון להופיע בפני משרד הפנים או מוסדות התכנון, היום תחת משרד האוצר, לא חשוב, יכול להיות שמול חוקר. בתוכנית המתאר היו אנשים שמאוד רצו לבוא לדבר, היו אנשים שלא רצו לבוא לדבר, לא חייבים לבוא לדבר. מי שלא רוצה לדבר, הרבה אנשים כתבו לי מייל שהם לא רוצים, והם העבירו את זכות הדיבור אליי. אני הגעתי כמה וכמה פעמים ודיברתי גם בשם אוכלוסיות אחרות שביקשו ממני, נתנו לי אסמכתה לבוא ולדבר בשמם. אז אלה הנקודות, ובאמת כל אחד מה שהוא מוצא לנכון. אנחנו מבקשים ממדינת ישראל עכשיו, דקה לפני שהיא מאשרת את התוכנית האחרונה, להוציא תוכנית אינטגרטיבית לכל מפרץ חיפה. לא יכול להיות שעושים את כל הדברים האלה מתחת לאף שלנו, ואף אחד לא מתכלל את כל התוכניות האלה ביחד. היום לאור הנתונים של התחלואה שיצאו באמת בשנה האחרונה, הסיכוי שהם יוכלו להגיד לנו שלא צריך תוכנית אינטגרטיבית היא כמעט אפסית. אני רוצה לשמוע איך הם אומרים לנו שלא צריך תוכנית אינטגרטיבית. כלומר, זאת דרישה שהולכת להיות מאוד במקום, ועל זה הולכת להיות מלחמת עולם. עוד דבר שאנחנו מבקשים לדעת, את מי ישרתו כמויות הזיקוק המוגדלות שהולכים לעשות במפרץ חיפה. פעם אחת ולתמיד להוציא דוח מסודר ולהסביר לנו, תושבי חיפה, מה קורה פה בתוך הצנרות האלה שנמצאות מתחת לבית שלנו. את מי זה משרת באמת? עוד דבר, בהמשך לוויכוח שהיה לי עם השר גבאי, השר להגנת הסביבה, אם הולכים להגדיל פה את היקפי ייצור הדלקים והולך לגדול הזיהום, האם תהיה בעיה בתחלואה עודפת? האם יותר זיהום שווה יותר תחלואה? שממשלת ישראל תוכיח לנו, אנחנו לא צריכים להוכיח לה שום דבר, אנחנו שואלים את השאלה והם צריכים לתת לנו את התשובה. הנושא הרביעי, הזכרתי אותו, שדה התעופה למעשה הולך להיות מונצח בגודל הנוכחי שלו, שהוא לא חי והוא לא מת. בשביל רק עוד 300 מטרים אנחנו הולכים להפסיד פה אתר שיכול להביא תיירים, ולכך יש השלכה כלכלית מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו מבקשים לראות דוח כלכלי, כמו שעושים תזכיר השפעה לסביבה, אפשר לבקש גם תזכיר השפעה על הכלכלה העירונית. האם מישהו בדק מה אנחנו מפסידים מבחינה כלכלית ומה אנחנו מרוויחים? האם בכלל אי פעם נעשתה בדיקה כלכלית להבין לאן העתיד הכלכלי של חיפה הולך ומה אנחנו מפסידים פה אם אין תיירות? עוד דבר שחשוב לדעת, במידה ושדה התעופה נסגר, אז בסיס חיל הים כבר קיבל אישורים לעבור, לפחות באופן תיאורטי, לעבור לאזור של הנמל, ולדבר הזה יש בעיות קשות אחרות, אבל זה עוד טיעון מבחינתנו למה שדה התעופה חייב להישאר שם. זה אמרתי קודם, לתהליכים האלה, אז אני אחזור, לתהליכים האלה תהיה השפעה קריטית על העתיד הכלכלי של העיר, ואף אחד לא טרח לבדוק את זה. זאת עיר מטרופולין הצפון שאמורה, יש בה 250,000 תושבים, משרתת ברבתי 500,000 תושבים, בצפון מעל 1.5 מיליון תושבים. היום הכלכלה הצפונית הולכת ודועכת, ואף אחד לא נותן את הדעת לכל התהליכים שקורים במפרץ חיפה ואיך הם הולכים להשפיע על כל הכלכלה של הצפון. והנושא השביעי שהוא לא פחות חשוב, אחרון חביב, חיסול פארק הקישון. לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי החדשות והעיתונות, אבל פארק הקישון היה אמור בהתחלה להיות מעל 1,000 דונם. בתוכנית המתאר של חיפה הוא צומצם ל-586 דונם. בחודשים האחרונים חני, חברת נמלי ישראל, רבה, יש מריבה קשה ביותר עם רשות נחל הקישון, רוצים להוריד את שטח הפארק ל-160 דונם, מ-1,000 ל-580 ל-160. ובתוכנית הזאת, מעל ה-160 דונם, שזה הפארק המטרופוליני של חיפה, רק תבינו, כן? בתל אביב וגני יהושע והירקון וכל זה, 3,000 דונם ומעלה, כן? אז פה הפארק המטרופוליני של חיפה, 160 דונם, האומלל והמסכן, והולכים להעביר עליו בשביל כל הצנרות והדלקים והמסילות, הולכים להעביר עליו גשרים אימתניים של מסילות רכבת, שהולכים לחסות חלק מאוד מאוד גדול מהפארק. אז גם ה-160 דונם האלה הם בדיחה עצובה מאוד, וצריך להבין שהתוכנית הזאת, למעשה את המעט שעוד נלחמים והמעט שנשאר מהפארק הזה, גם זה הולך, ילך לאיבוד. אני אחר כך אשאיר, כשאתם תכתבו את ההתנגדויות שלכם, אלה הסעיפים המרכזיים. יהיו גם כל מיני סעיפים משפטיים, אבל אלה דברים שאחר כך אנחנו נוציא אותם, אתם תוכלו לעקוב אחרי האתר שלנו ולראות איזה היבטים נוספים אנחנו הולכים לכתוב, אבל מבחינת הציבור, או לפחות בהיבט הציבורי, אלה הנקודות החשובות שאנחנו רוצים שאתם תתייחסו אליהם, לנקודה אחת, לשתיים, לכמה שאתם רוצים, לכולן. מה שנראה לכם, רק הנושאים שאתם מתחברים אליהם, יש אנשים שכן מתחברים לנושא של שדה התעופה, אחרים מתחברים לקישון, מה שאתם רוצים, אבל יהיה לכם לנגד עיניכם. ואני רק אומרת שלפני שאני אעביר לשיקופית ותשאלו שאלות ותוכלו ללכת ולמלא את הטפסים ולהחתים את עורכי הדין, אנחנו באמת צריכים הרבה מאוד עזרה. היום אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות בקריית חיים, אנחנו עושים בכל חיפה למעשה חוגי בית. אנחנו צריכים עזרה להצטרף למעגל של הפעילים, לארח אותנו. לשמחתי הרבה, לאחרונה התחילו, באמת הציבור חיפאי נראה שהוא מתחיל להתעורר, והיום כבר יש לנו קושי אפילו למצוא מועדים לחוגי בית, זה כבר מתחיל להיות ביוני ואילך, אבל אנחנו מאוד רוצים שאתם תבואו ותפנו, ואנחנו נגיע ונדבר, ויש עוד נושאים רבים חשובים מאוד בחיפה שהם לא מפרץ חיפה, שגם עליהם צריך לדבר, והם חשובים לא פחות. בעינינו זה קריטי, כן? זה לחיות או לחדול, אבל יש עוד נושאים אחרים שהם מאוד משמעותיים גם. ותעקבו אחרינו, תתחברו אלינו, תפיצו את זה. אנחנו נארגן בחודש הקרוב עוד כמה אירועי החתמה כאלה. אז לכו, דברו עם חברים שלכם, דברו בגן הציבורי, בבית קפה, איפה שלא תהיו, בבנק עם הפקידים, עם מה שלא, דברו עם אנשים כמה שיותר, תזרקו אותם בקורסאות, שיצאו, זה לא כזה סוף העולם, לוותר על שעה, שעה וחצי בערב, ולעשות משהו שאחר כך יכול להיות שהוא יוכל להפוך להיות מאוד משמעותי, אם אנחנו נצליח באמת לקדם את ההליך הזה למאבק שהוא גם במישור המשפטי. וזה למעשה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז אנחנו מאוד נשמח שתהיו מחוברים אלינו ותתעדכנו ותפיצו ותוסיפו אלינו את החברים שלכם ותשלחו את החברים שלכם. ואני משאירה כאן את הנקודות האלה. שאלות בשמחה רבה. כן.
אנחנו מדברים פה על שדה התעופה שהוא יפגע מבחינה כלכלית בפוטנציאל של הבאת מטוסים, תיירים וכל מה שקשור איתו. איזה פגיעה נוספת יש מבחינה תחבורתית לכמויות של הייצור של התסקיקים מבחינת כל מה שקשור לתעבורה באזור, מה שקשור בנושא הזיהום הסביבתי? הרי יצא דוח עכשיו שאומר מה הנזקים שמגלים יותר מבחינת אחוזי תמותה באזור הצפון בהשוואה לאזורים אחרים. מה שבעצם נאמר פה שעשוי להיות שאחוז התמותה, פגיעה נוספת מבחינת חולים, מבחינה של נשימה וכל זה, יהיו בהיקף יותר גדול.
אז בעצם השאלה, תחזור על השאלה שכאילו שומעים אותך על כולם.
אמרתי שכרגע מבחינת מה שאנחנו כותבים פה, אנחנו כותבים שהנזק הגדול ביותר הוא אחד, תחלואה, הגדלת הזיהום. הנזק השני, תיירות, בגלל שלא יוכלו להגיע מטוסים, להביא תיירים. שני נזקים מאוד עיקריים וחשובים. השאלה הנוספת שלי, על מנת להפוך גם את הנושא הזה לבעיה נוספת, זה צריך עניין של כסף. כרגע המדינה הולכת לתת לבתי הזיקוק יכולת להיות קיימים, יהיו שם איקס עובדים, אלה יקבלו מסכורות וכמה משפחות יחיו לא רע. מהבחינה הזאת, יתר התושבים פה באזור הצפון, קריות, טבעון, כל אלה, יהיו לקוחות יותר טובים של בתי חולים עם הרבה מאוד מחלות. הדבר הזה עולה כסף למדינה. הנושא הזה לא מודגש פה.
ההיבטים הכלכליים, אתה צודק. צריך לעשות בדיקה כלכלית מעמיקה וגם לשקול את כל עלויות הבריאות והתחלואה אל מול התועלת הכלכלית של התעשיות. ויש עוד המון סעיפים, אני לא הזכרתי המון המון סעיפים, למשל מקומות עבודה. היום התעשיות האלה זה לא הרבה מקומות, הן לא מספקות הרבה מקומות עבודה, הן מספקות מעט מאוד מקומות עבודה. זה צריך להבין. אז יש עוד המון היבטים שבכלל לא נגעתי בהם, ואנחנו כן ניגע בהם כשאנחנו
נפרסים את הדבר נוסף.
אם אתה יכול לשאול את השאלה, כי אני חושבת שיש פה עוד אנשים שרוצים לשאול.
אוקיי, הדבר, מה שאני אומר, על מנת להפוך, לגרום לכך שממשלה תתייחס אלינו, יש עניין שאם היא תאשר את זה, מה הנזקים שאנחנו רוצים לדרוש מהממשלה? אזור חיפה, לצערי הרב, יש לו הידרדרות כללית במשך עשרות שנים ונפח סמיכה, כמו שאת אומרת, במקום למקום לצעירים לקבל מקומות עבודה, כולם הולכים לאזורי תל אביב או לחוץ לארץ. מה אנחנו יכולים לבוא בטענות ולבקש פיצוי מממשלת ישראל על כל הנזקים שהיא עושה לנו? מבחינה בריאותית, כי מה שקורה...
די, אבל אנחנו רוצים, אבל יש עוד אנשים שרוצים, אני מבינה שזו השאלה, אתה רוצה להסביר, קודם כל אני אשמח לשמוע אחר כך בשקט. אתה צודק, יש עוד הרבה היבטים, תכתוב את כל הדברים האלה, זה מאוד מאוד חשוב, ואם אתה רוצה, אז אנחנו נשמח שתצטרף ותעלה עוד טיעונים. אני בטוחה שככל שיהיו יותר אנשים בהתנגדות שלנו ויהיו יותר טיעונים, ככה ההתנגדות שלנו תהיה יותר עשירה ותכסה הרבה יותר היבטים והרבה דברים שלא חשבנו עליהם, אז אני מאוד מאוד אשמח אחר כך לדבר איתך. אבל בינתיים שאלות, פשוט אני רוצה לשחרר את כולם להתחיל לעבוד.
שאלה, כן. בזמנו נפגשנו גם בנושא של ההתנגדות לתוכנית המיטה.
כן.
האם זה
עשה לנו
משהו?
אמרתי בהתחלה...
הגעתי באיחור.
בסדר, מעולה. אז טוב שאתה שואל. תוכנית המתאר של חיפה הופקדה לפני שנתיים. אמרו לי, אנחנו גם עשינו מין מהלך די דומה, ואמרו לי, תעזבי שטויות, תוך שלושה חודשים זה מקבל את כל האישורים. אמרתי בסדר, אבל עדיין זה החזון של העיר חיפה, ולא יכול להיות שאנחנו לא נגיד מה אנחנו, אפילו אם זה רק בשביל הנייר, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו חושבים על החזון של העיר חיפה. היום זה שנתיים מאז שהופקדה התוכנית, ועדיין אין החלטה. אוקיי? זה היה אמור להיות תוך 3 חודשים, היום זה שנתיים ואין החלטה. אנחנו יודעים שתוך חודש-חודשיים הם אמורים כן לתת החלטה, כי באמת, בוא נגיד שהצלחנו לתקוע מקל בגלגלים, יותר מהצפוי, אבל המקל הזה מהר מאוד יישבר, והם ימשיכו לרוץ, אין לנו ספק. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד משיחות כאלה ואחרות והיכרות עם הרבה מאוד אנשים במערכות שם, שאמרו לנו בצורה מאוד מאוד מפורשת, שההתנגדות שלנו הכניסה אותם למבוכה מאוד רצינית. כי בהתנגדות שלנו אנחנו לא רק אמרנו להם אל תעשו, אל תעשו, אל תעשו, אלא אנחנו גם אמרנו איך כן צריך לעשות. וכשאתה בא הרבה פעמים עם טיעונים חכמים ועם שאלות חכמות, אז גם הפקידים שרוצים יאללה יאללה להעביר את זה, הם צריכים לתת תשובות, והם גם יודעים שאם מחר בבוקר הם יתעלמו, אז מישהו בסופו של דבר יגיע לזה ויבקש דין וחשבון. אנחנו יודעים שההתנגדות שלנו הכניסה את כל המערכת למבוכה. אנחנו יודעים שבינתיים שנתיים ועוד אין החלטה, למרות שאמרו לי שתוך 3 חודשים, אמרו לי תשכחי מזה, 3 חודשים נגמר. זה מה שאנחנו יודעים היום. מה תהיה ההחלטה שלהם, איך תראה התוכנית, אנחנו לא יכולים לדעת. עכשיו, בתוכנית המיטה של חיפה, מלבדנו היו עוד לא מעט גופים שהגישו התנגדויות. היום לצערי הרב בחיפה מעט מאוד גופים מגישים התנגדויות, וזה כמובן מחליש. אנחנו מעודדים כמה שיותר גופים להגיש התנגדויות. כן.